הדברים, ועוד יותר, בעיקר, להתפלל. כן, כן, להתפלל, זה מה שנותר לנו תמיד, ובעזרת השם נעבור את התקופה הזו בשלום. ואם אתם רוצים דוגמה לתוצאות השמירה המוגברת על הכללים, ובעיקר על המבוגרים, אפשר לקחת מתוכנו, מהציבור החרדי. נכון, יש הרבה מאוד הדבקות, מה שהרופאים מכנים תחלואה גבוהה, אבל הגל השני של הקורונה מתאפיין מצד אחד במספרים מאוד גבוהים של מאומתים בציבור החרדי, אבל מצד שני, חסד השם, מספר החולים קשה והנפטרים קטן משמעותית ביחס לכל מגזר אחר וגם ביחס לגל הראשון. רוצים נתונים ככה על קצה המזלג? יש בגל הראשון, כן, הנה הנתונים. בגל הראשון הומתו 4,870 יהודים שגרים בערים חרדיות מובהקות, ולא עלינו נפטרו 52 בני אדם. מאז פרוץ הגל השני, בתחילת חודש יוני למניינם, נרשמו כאן בישראל 33,000 יהודים חרדים שנדבקו, ונפטרו 39. אז תעשו את החשבון לבד, וזה אומר שאם שומרים, אפשר להינצל ואפשר להציל ואפשר לשמור על כל מי שמסביבנו, וזה חשוב מאוד מאוד מאוד, לשמור על הכללים, במיוחד על המבוגרים ועל אלה שבעלי רקע רפואי, והנתונים האלה לא באים להפחיד בכלום, פשוט לשמור ולשמור. בתי החולים בישראל לקראת קריסה, כך ראינו כותרות בימים האחרונים, זה מה שגם דווח אתמול לשרי הממשלה, אבל לא בטוח לגמרי שזה המצב. במרכזים הרפואיים, אולי אפילו רחוק מכך, ננסה הבוקר להבין את המצב לאשורו. נעסוק בעוד כמה עניינים, אנחנו בעשרת ימי תשובה, חיזוק גם כן לקראת יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר שיש לעם היהודי, אבל נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הממשלה אישרה לילה את התוכנית להרחבת רשת הביטחון של ראש הממשלה ושר האוצר. העלות הכוללת של הרחבת המענה לעסקים, שכירים ועצמאים עומדת על 10.5 מיליארד שקלים. שר הביטחון בני גנץ אמרי הלילה לביקור בזק בארצות הברית. גנץ יקיים שורת פגישות ביטחוניות העוסקות בעליונות הישראלית באזור ובמאבק באיראן. קנצלרית גרמניה קוראת למדינות העולם לשתף פעולה במאבק בקורונה. בנאום מוקלט שנשא בפני עצרת האום אמרה כי המגפה היא דוגמה אחת שמראה כי בעיות עולמיות מחייבות הבנה ושיתוף פעולה. בבריטניה מנסים גם כן להילחם בקורונה. ראש הממשלה ג'ונסון מבקש מהאזרחים לשוב ולעבוד מהבית במטרה למנוע את העלייה האחרונה בהידבקות שם. ג'יבריל רג'וב מבחירי הפתח הגיע לילה לטורקיה, שם ייפגש עם משלחת של בחירי חמאס. על פי דיווחים שונים, בין חמאס לפתח חימום יחסים באחרונה בשל הבידוד הפלסטיני בעולם הערבי. תחזית מזג האוויר היום בלי שינוי של ממש. אלה הכותרות.
תודה רבה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', הטכנאי מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שמונה ושלוש דקות, שוב שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו ביום השני של הסרט עם התשובה, או היום הרביעי כשמתחילים את זה מראש השנה. ופנינו לקראת יום הכיפורים, על כל המשתמע מכך, ויש גם את אירועי היום שאנחנו בתוכו חווים את התקופה הזאת. צבי טסלר, בוקר טוב.
בוקר
טוב. טוב, אנחנו בתוך סגר שהחל ביום שישי ערב ראש השנה בצהריים. מוקדם לדעת כמה הסגר הזה, אנחנו יודעים איך הוא נראה, אבל כמה הוא ישפיע או משפיע באמת על המצב בשטח. יש אינדיקציות ראשונות שאפשר לדבר עליהן?
אינדיקציות של מערכת הבריאות, לא, ממש לא, אין עדיין אינדיקציות. האינדיקציות היחידות שיש לנו, זה התנועה שבעצם מתנהלת כמעט ללא הפרעה. עוד ועוד דיווחים, גם דברים שראיתי בעצמי וגם מקומות אחרים, אין כמעט, הנוכחות המשטרתית היא בעיקר להיראות בשטח, בפועל, לא נמנעת נסיעה של אנשים ממקום למקום, זאת אומרת, הנסיעה היא חופשית. לפעמים שואלים מה, מי, ומיד מאפשרים הלאה, כי זה יותר פורמלי.
מקומות העבודה פתוחים.
נכון, מקומות העבודה פתוחים.
ומי נוסע בבוקר, מי נוסע בבוקר אם לא אנשים לעבודה? בכבישים האנשים.
לא רק בבוקר, גם
ואחר הצהריים שחוזרים הביתה.
בכל שפר. תראה, בסופו של דבר, המטרה העיקרית של הסגר הנוכחי, זה למנוע את ההתקהלויות, בעיקר סביב בילויים, בעיקר במקומות הומי אדם סגורים, וזה כן מתבצע. כאילו, בסופו של דבר, הקניונים בכללם סגורים, הפעילויות, המסעדות סגורות, כל פעילויות הפנאי סגורות, כך שכן יש צמצום בפועל של ההתקהלויות. השאלה, בסופו של דבר, הבעיה היא במקומות עבודה שהם הומי אדם, שאין בהם הגבלה, כן? אין הגבלה למספר העובדים כמו שהיה בגל הראשון, וגם מקומות סגורים כמו בית כנסת, שכרגע אגב יש צריך להזכיר בכל הארץ, עד יום כיפור מותר רק 10 אנשים בפנים ו-20 אנשים בחוץ, וזה לא משנה אם זו עיר אדומה או לא אדומה, קפסולה או לא קפסולה, 10 אנשים בפנים 20 בחוץ. ביום כיפור יש שוב את המתווה שהיה בראש השנה.
רגע, גם כשבית הכנסת מחולק לקפסולות?
זו ההנחיה, ההנחיה היא...
אבל מה ההיגיון? ביום הכיפורים וראש השנה אנחנו שעות ארוכות בבית הכנסת, ולכאורה לפי מה שאתה אומר צריך יותר להיזהר ולבטל את הקפסולות, רק 10 בפנים. ביום רגיל שאנחנו בתפילה יותר קצרה, שחרית לעומת יום כיפור ומנחה וערבית שהרבה הרבה יותר קצר, למה לא בקפסולות?
אז ההיגיון הוא לא אפידמיולוגי, אלא ההיגיון הוא בגלל חשיבות ראש השנה ויום הכיפורים.
לא, אני מבין, לא. אני מבין את החשיבות של יום הכיפורים. אני אומר, אם ביום הכיפורים ובראש השנה אפשר במשך שעות ארוכות בתוך קפסולות, אז ודאי שבמהלך השבוע שהתפילה יותר קצרה, גם אפשר. גם יהיה אפשר.
אז ברגע לי... גם כשיש קפסולות, הסיכון הוא עדיין קיים, כשמדובר במקום סגור, ממוזג, הקפסולה היא לא דבר בטוח, היא אולי מצמצמת באופן מסוים את הסיכון, אבל היא ממש לא דבר בטוח. ולכן, קודם כל, ברירת המחדל היא שלא רוצים יותר מ10 אנשים בתוך מבנה סגור, ו20 אנשים בחוץ. בחוץ מנסן אפשר לעשות כמה שרוצים, בשטח פתוח, קבוצות של 20. אבל בתוך בית כנסת סגור, לא רוצים יותר מ10. יום כיפור פשוט אין ברירה אחרת, כי אי אפשר להסתפק ב10 בפנים, לא יהיה לאנשים אחד להתפלל, שעות ארוכות לא יהיו מסוגלים, ולכן הבינו שזו גזירה שהציבור לא מסוגל לעמוד בה, ולכן ספציפית ליום כיפור, תראו את מתווה הקפסולות שמשתנה בין עיר אדומה לעיר לא אדומה, וככל הנראה, גם אחרי הישיבה שתתחיל היום בשעה 12 של ועדת השרים לענייני הקורונה, שכנראה תחליט על הגבלות נוספות בגלל המספרים שהולכים וגדלים ובגלל התחזיות הלא פשוטות של מערכת הבריאות, ככל הנראה זה לא ישנה את ההמלצות לא לעשרת ימי תשובה ולא ליום הכיפורים שימשכו כרגיל. מה שעוד יימשך זה היתר לבצע כפרות. יש הרבה מאוד ששואלים על העניין הזה. כחלק מההחרגות התירו כפרות, כמובן שהן צריכות לעשות כחוק במקום שבו אם מתבצעת שחיטה אז חייב להיות במשחטה ולא ברחובה של איש, זה כמו כל שנה, אבל לכפרות א' מותר לקיים, ב' מותר לצאת, זה אחת הסיבות שבגלל מותר לצאת יותר מהמרחק של 1,000 מטרים מהבית, לצאת לכפרות וגם לצאת לארבעת המינים, אבל אחרי יום כיפורים ככל הנראה, איך שזה נראה כרגע, ההגבלות יוחמרו באיזה אופן, קודם כל מבחינת מקומות עבודה, נחזור כנראה למתווה של או מקומות חיוניים, או הגבלה על מספר העובדים שמגיעים למקום העבודה, צמצום של מספר העובדים כדי להפחית סיכונים, וגם בכל הקשור להתקהלויות במקומות סגורים, צמצום של זה, אנחנו רואים את זה אגב גם במקומות אחרים בעולם, שבעקבות העלייה החדה בתחלואה שיש מתמודדים איתה כמעט בכל העולם, עוד ועוד תקנות, סוג של הידוק, סוג של סגרים, למשל בבריטניה, ואחד הכלים הכי משמעותיים שמשתמשים בהם בכל העולם, זה צמצום משמעותי של ההתקהלויות במקומות סגורים, באנגליה זה כבר היה בראש השנה, בעצם לא אפשר לאנשים להתפלל במניין, אבל אנחנו רואים את זה במקומות נוספים, הבעיה היא פשוט...
אגב, בניו יורק ההגבלה היא עד 60 או 70 בני אדם בתוך בית הכנסת, כך סיפר לי חבר שם, בניו יורק ספגה, כידוע.
כן.
טוב. עוד נעסוק רבות בענייני...
ניו יורק זה סיפור בפני עצמו ומעניין בפני עצמו, אבל כן, אנחנו יודעים שמתמודדים שם עם תחלואה, אמנם לא בהיקפים כמובן של הגל הראשון. לא,
בקטנה, בקטנה.
אבל כן, יש מקרים נוספים, ואגב ניו יורק בכללה, ולא הקהילה החרדית.
ואני לא רוצה להביא את כל הדוגמאות שיש בניו יורק, כי זה יגרום לאנשים פה לקחת את העניינים לידיים ולעשות דברים אחרים מההנחיות שיש כאן, אבל... התנהלות שונה לגמרי שם בכל המובנים האפשריים, כולל חולים מאומתים, אבל בוא לא נדבר על זה בשידור. לא ניתן פה רעיונות לאף אחד. צבי טסלר, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו נעסוק במצב בבתי החולים, האם באמת העומס שם כל כך גדול, שכבר חוסר יכולת לטפל בחולי הקורונה. פרופסור איתן פרידמן מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
מבחירי הרופאים גם בתל אביב, אז יש מצוקה בבתי החולים?
תראה, אין לנו אלא להסתמך על האתר של משרד הבריאות, ובאתר של משרד הבריאות יש רק 3 או 4 בתי חולים שהתפוסה בהם היא 100% או יותר, ואותם בתי חולים של על הנייר לפני יומיים 3 היו בתפוסה של 100%, כמו רמב"ם, כמו העמק, הם היום בתפוסה של פחות מ-70%. עכשיו, זה במחלקות הקורונה.
אולי כי הם פתחו עוד מחלקות, ואז אוטומטית האחוזים ירדו.
יפה. עכשיו, חלק מהעניין שהציבור מנסה לתחמן ולא לצאת פרייר, אם תרשה לי להשתמש בביטוי לא מדעי, אבל בהחלט מאפיין את הישראליות, חלק מהעניין הוא חוסר האמון בנתונים וחוסר השקיפות שבו נוקט משרד הבריאות כבר הרבה מאוד זמן. וכאשר אנחנו לא מאמינים לנתונים...
תן לי דוגמאות.
אני אתן לך דוגמה, גם בממשלה, בא שר החינוך ואומר, התחלואה בילדים עד גיל 9, 0.5%, אומר שר הבריאות, התחלואה היא קרוב ל-10%. אם בתוך הממשלה הם לא יכולים להסכים על המספר הזה, איפה זה שם אותנו? עוד שאלה שעולה לי. כרגע מושפזים בבתי החולים 1,250 חולי קורונה. יש בישראל 440 אלף מיטות אשפוז. יש כיום כ-160 חולים מונשמים. היכולת של מערכת הבריאות היא בסביבות 850 חולים מכשירי הנשמה. אם במצב כזה אנחנו מתקרבים לסף קריסה, אני תוהה מה יקרה כאשר נגיע למצב שבו חס וחלילה יפלו טילים מאיראן, מלבנון, או בקומבינציה של איראן ולבנון, מה יקרה כאשר תקרה רעידת אדמה ויחם תקרה, האם באמת מערכת הבריאות קורסת, כאשר יש כל כך הרבה, כל כך מעט יחסית, חולים יחסית ליכולת של מערכת הבריאות. ועוד נקודה שחשוב לי להגיד, אני לא בטוח שזה היכולת של מערכת הבריאות מבחינת מיטות, או מבחינת מנשמים, אני די בטוח, שהצוותים הרפואיים הם אלה שזקוקים לתגבור. הם שחוקים, העבודה היא מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד
לא קלה. זה נשמע מאוד הגיוני המשפט האחרון, אבל מה שמצופה ממשרד הבריאות זה לא לומר שיש קריסה של המערכת, אלא שכפי שאתה אומר, הצוותים...
לטפל בזה, בדיוק.
הצוותים בשחיקה, והם באמת בשחיקה הם עובדים, וצריך להצדיע להם על ה...
לחלוטין.
תוסיפו. השאלה אם יש מאיפה להוסיף. עזוב תקציב, יש עוד יכולת להוסיף צוותים רפואיים?
אין שום בעיה, אני אתן לך שתי דוגמאות. אחד, אפשר לגייס לצורך העניין את הרופאים הצבאיים. אחד, שתיים, אפשר לגייס סטאג'רים. שלוש, אפשר לגייס רופאים שהשנה או לפני שנה יצאו לגמלאות. האנשים האלה הם אנשים עם הרבה ניסיון, הם מחפשים אולי אתגרים חדשים בחיים, ולא צריכים לאמן אותם הרבה, כי הם יודעים מה לעשות כאשר מדובר ברפואה. אפשר וצריך לתגבר את הצוותים הרפואיים, אגב, לא רק בבתי החולים, אלא גם בקהילה. גם בקהילה צריך שיהיו צוותים שיאפשרו לרופאי המשפחה, שקורסים תחת העול והצורך לנטר את החולים שאינם מאושפזים בבית החולים, וצריך לזכור, רוב החולים לא מאושפזים בבתי החולים, גם עליהם צריך לתת את הדעת.
נכון, כן, אבל מי שמאושפז זה החולים הקשה, אלה שיש להם קשיי נשימה ותופעות לוואי שנגרמות כתוצאה מהידבקות בקורונה, והרקע הרפואי שלהם הוא כזה.
הוא כזה, השאלה, כן.
אז השאלה היא, אתה מציג פה נתונים ועובדות, ודבר כזה באופן טבעי גם מוריד את אמון הציבור במערכת, מערכת הבריאות.
לא, הציבור, תראה, אני לא בטוח שיהיה...
לא, אני אשלים, בסוף אנחנו רואים איך שנראה הסגר ואיך אנשים מתייחסים אליו.
נכון, והסגר עכשיו, צריך לזכור, הדבר הכי חשוב כדי למנוע הידבקויות, ואמר את זה הדובר הקודם, הכי חשוב זה למנוע התקהלויות בחללים סגורים. נקודה סוף. לא המסכה ולא ולא ולא, ולא שטיפת הידיים, ריחוק פיזי והימנעות מהתקהלויות במרחבים סגורים. זה האסנס. מה אתה עושה כשאתה עושה סגר? אתה גורם לכולם להיכנס לחללים סגורים.
לבית.
תפתחו. תנתנו לילדים ללמוד באצטדיון בלומפילד, בטדי, בסמי אופר.
בשטחים פתוחים. כן, אבל עוד מעט חורף, לא תוכלים... עוד מעט יגיע חורף, אי אפשר ללמוד בחוץ, אתה יודע.
אבל החורף, עד שיגיע החורף,
עד שיגיע.
נתגבר, כן.
מבין דבריך, מבין השורות, אני ככה למד, הסגר הזה לא יועיל בשום דבר, לא, הוא לא ישנה את המצב, ומדינת
פלסטר,
ישראל...
פלסטר לחולי סרטן.
אז מה יקרה עוד חודש? כשיראו שזה לא שינה כלום, מה נלך לאיזה צעדים אז של סגר עוצר שאסור לצאת מהבית אפילו לא 100 מטר?
זו בדיוק הנקודה. אין כאן חשיבה על היום שאחרי. אין כאן שום חשיבה מחוץ לקופסה. אין כאן שום מחשבה מקורית. יש כאן רק סגר לפתוח. סגר שלישי, לפתוח. סגר שלישי, עד שיהיה חיסון, עד שיהיה חיסון מקורי, עד שיהיה חיסון עדר, עד שיהיה בכלל איזשהו סוג של חיסון. זו לא אסטרטגיה, זו טקטיקה פחדנית שאין בה שום היגיון רפואי או מדעי.
תשמע, מערכת הבריאות, יושבים בה בראש מערכת הבריאות, אני מדבר על משרד הבריאות, יושבים רופאים בכירים, חלקם רופאים, נכון. חלקם אנשי ניהול בכירים.
ויש פרויקטור.
ויש פרויקטור שהוא מנהל בית חולים, לא אחד שמנותק בכלל מהעולם הרפואי.
אבל ההחלטות הן החלטות מודעות פוליטית. הביאו פרויקטור, הוא טבע תוכנית ביד אומן, שלו היום יסמים אותם בתחילת אוגוסט, היינו היום במקום אחר.
אז למה חיכו לחגים? לא, זה לא פוליטיקאים, זה הוא עצמו חיכה לחגים, בגלל החוסר פגיעה בכלכלה.
לא נתנו לו ליישם את המודל שלו. לא נתנו לו ליישם את המודל שלו. מזמזו את פרויקט הרמזור, את פרויקט הדגל שלו במשך 3-4 שבועות. וכמובן שכשלא עושים שום דבר, הווירוס אכן מדביק. זה דרכו של הווירוס. הוא לא מחכה עד שהפוליטיקאים יגידו, רוצה אני או לא רוצה אני. הווירוס מדביק. ויש וירוס, ויש מחלה, וצריכים להתמודד איתה באופן מדעי, באופן רפואי, באופן שכנתני, ולא באופן פוליטי.
טוב, מילה אחת שלך על מה שמדברים עליו, על חיסון עדר, ורואים קהילות בכל הציבורים במדינת ישראל, של מדבקות המוניות שאף אחד לא יודע באמת מה קורה שם. החיסון עדר הזה הוא דבר רציני?
תראה, זה יש הרבה דיבורים והרבה מאוד דיבורים שאינם ראויים. חיסון עדר באופן מקורי מדובר על מצב שבו חלק נכבד מהציבור, מדברים על 50, 60 או 70 אחוז מהציבור כבר נחשף אל הווירוס, אנשים שנחשפו לתקופה הקרובה לא יכולים להידבק ולא יכולים להדביק, וזה המצב שבו העדר, רוב האנשים שנדבקו, לא יכולים, הווירוס הזה ייעצר והדבר הזה ייעלם. וכל השאלה היא, באיזה רמה אנחנו יכולים להשיג את אותו חיסון עדר? זוהי שאלה שאין עליה תשובה. מדברים על 60-70 אחוז באופן קלאסי.
טוב, אנחנו רחוקים משם, אבל שוב, כפי שאמרתי בתחילת המשפט, יש קבוצות לא מעטות באוכלוסייה הישראלית שכבר נמצאות לא רחוק משם.
לא, לא, לא. אין אף אחד שקרובה לחיסון העדר, לא בישראל ולא בעולם. במובן הקלאסי, המקום הכי גבוה שבו יש נוגדנים, זה בניו יורק, הכי הרבה זה 23 אחוזים. זה עדיין רחוק מחיסון העדר קלאסי.
אבל משפחה שלמה שנדבקה, המשפחה כולה מחוסנת, נכון?
נכון. לפחות לתקופה הקרובה.
כן, כן. ברור, כי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך, אנחנו בעיצומו של האירוע. הפרופסור איתן פרידמן, שיהיו בשורות טובות, אני מודה לך מאוד.
גם לכם.
תודה, תודה, שנה טובה, מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. עכשיו אנחנו עם פרויקטור, איך נקרא לזה? מנהל המשלט של ועד הישיבות ומערכת, כן, ועד הישיבות. הרב בנימין כהן, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים,
גמר חתימה. יותר נכון, גמר חתימה טובה, יותר נכון, פרויקטור הקפסולות של ועד הישיבות בעולם התורה. מה המצב נכון לבוקר, אחרי ראש השנה, רגע לפני יום כיפור?
תראה, כולנו נמצאים בימי, מה שנקרא, עשרת ימי תשובה, שכל יום זה חשבון נפש בפני עצמו. אנחנו, ברוך השם, הצלחנו את חודש אלול לעבור עם כ-160 ישיבות שנכנסו למתווה, קרוב ל-30 אלף תלמידים. מתוך ה-160 אלף ישיבות האלה, שבו עשינו למעלה כמעט 28 אלף בדיקות, אם אתה שואל אותי מבחינת אחוז התוצאה, שזה די מעניין את המאזינים, אז אנחנו עומדים היום עם 2,800 חולים פעילים, כאשר, אם אתה שואל מאיפה זה הגיע, סדר גודל של 9% מתוך עולם הישיבות שהיה בתוך המתווה, הביא את התוצאה של ה-90% של החולים המאומתים.
כן, טוב, כשאחד נכנס, מדביק את החברים, זה לא חוכמה גדולה. 2,800 פעילים, כלומר כבר יש לא מעט גם כן שכבר אחרי, שהחלימו.
נכון, נכון. עכשיו, יש לנו הרבה דברים, תובנות, הרי כל העניין הזה של הקורונה, כפי שכבר הזכרת כמה פעמים, זה קטע של לימוד ותהייה, גם דיבר קודם הדובר שלפניי, ואנחנו יותר ויותר שומעים מרופאים בכירים, גם מהארץ וגם מהעולם, דוקטור שלוסברג הציג את זה גם בפני גדולי ישראל, וגם בפני כנסים שונים שהוא נתבקש לדבר, גם בקטע של קרישיות אדם, וגם בנושא של פוריות שאנשים לא יודעים, אנחנו מקבלים ממומחים, רופאים מומחים שנמצאים בארגון בוני עולם, שהם אומרים שכבר רואים תופעות כאלה. מי שחושב שזה כביכול רק איזשהו שפעת, אינו אלא טועה וחבל. אנחנו מקווים ומייחלים שקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל עם, אבל אנחנו גם רואים הרבה תופעות שמגיעים אנשים שכבר עברו חודש, חודשיים, והם לא מצליחים להתאושש, ככה שכשגדולי ישראל ביקשו ואפילו כתבו, ואני חושב שכולם היו מודעים לאותם מכתב של זקני ראשי הישיבות, שכתבו והתריעו.
לא להדביק ולא להידבק.
לא רק לא להדביק ולא להידבק, אלא הם גם הזהירו שזה בדין רודף, ראיתי באחד המקומות. זאת אומרת שהנושא הזה חל עלינו חובה. אז נכון שיש איזשהו טרנד כזה, בוא נהיה אחרי זה ופה ושם, ונוכל לחוג ביחד בשמחת תורה. אבל כגדולי ישראל אמרו לנו, מי אמר שזה מה שהקודש ברוך הוא רוצה? אנחנו יודעים שהקודש ברוך הוא לא רוצה. הקודש ברוך הוא רוצה שכמה שיותר ישבו וילמדו, שבשביל זה עשו את המתווה, וברוך השם בסייעת הדשמיים, אנחנו מסתכלים על החלק המלא של הקוס, אז יש ברוך השם סיפוק גדול, ואתגר גדול לגבי הבא עלינו לטובה, הזמן חורף.
חודש חשבן, זמן חורף, שמניח שיהיה קל יותר בישיבות שכן היו לא מעט שנדבקו, והשאלה הייתה חשוב.
אני לא בטוח.
לא בטוח, כי אתם עוד לא שם, אתם עוד לא בשלב של התחקיר אפילו.
לא, לא, אנחנו כן בעיצומו של התחקיר, אבל מעבר לנושא של התחקיר, אנחנו צריכים להבין שאנחנו כבר רואים תופעות של אנשים שהיו בקיץ חולים, והנה הם עוד פעם מקבלים תסמינים. אז יש פה איזשהו דבר שהוא חלק מלימוד התהייה, וזה אומר שחובת ההשתדלות לא נופלת מאיתנו.
כן, הנקודה הזו לא ייחודית לישיבות, ייחודית לעולם כולו, העולם הרפואי כולו בודק את הנקודה הזו. איך הולכים להשתחרר?
אבל אנחנו רואים את זה גם בישיבות, אבל בצלת.
כן, נכון. עכשיו, שאלה אחרונה לגבי מוצאי יום הכיפורים, מסתיים זמן אלול, אחד מהזמן אלול הדרמטיים, אפשר לומר, בישיבות, שונה מכל שנה, איך הבחורים חוזרים הביתה, מי יכול לחזור, מי נשאר בישיבה, יש לכם כל מקרה ברור, אני מתאר לעצמי?
אנחנו, יש לנו מתווה שהוא די מגובש, והוא עומד בפני אישור סופי, שאני מקווה שהוא יקבל את האישור שלו היום ומחר. ברור לחלוטין שאנחנו נמצאים בעיצומו של תקופת סגר, ואני מאוד מאוד מקווה שלא יחמירו את הסגר היום בדיונים הממשלתיים. יכול להיות, יש דיבורים כאלה מאחור הפרגות שמדברים אפילו על שלב של עוצר כתוצאה מכך שהחולים עולים, אבל זה לא מתפקידנו. תפקידנו לראות שטובת בני הישיבה וטובת הישיבות ימשיך להתקיים, ולכן מעבר לבעיה הלוגיסטית, שבמוצאי יום הכיפורים אין תחבורה ציבורית, אבל גם אם ייסעו למחרת בבוקר, כל התלמידים שהם בחזקת בריאים, לא כאלה שמחויבי בידוד, ולא כאלה שהם עדיין על תקן של חולים לפני שהם קיבלו את אישור המחלים, הם בוודאי יוכלו בצורה מבוקרת לתת. המלצתנו, כפי שהעברנו בפורומים השונים למנהלי הישיבות, בכל מקרה ומצב, מתוך הרצון לשמירה גם על חיי הקהילה וגם על המשפחות שהבחורים חוזרים לחיקם אחרי 40 יום של התעלות מתוך החומה והמסגרת של הישיבה, זה לארגן אותו הסעות פרטיות שייסו ויקחו את התלמידים בהתאם לאותם תווים זמונים.
אבל הישיבות ארוחות להשאיר את הבחורים בחג הסוכות עם כל המשתמע מכך, סוכות וארבעת המינים?
ישיבות ארוחות,
למי שצריך להישאר כמובן, אבל יהיו ארוחות.
למי שצריך, ואנחנו גם מחפשים את הדרך, איך אפשר לעזור לאותם אלה, כדי שהם יוכלו, כי מאוד קשה.
מי שיבנה את הסוכות אין בעיה, בחורים שיהיו בבין הזמנים בישיבה, בין הזמנים שבין סוכות, יום כיפור לסוכות, בטח יעזרו בעניין הזה, והכל יהיה בסדר.
כן, ובוודאי שלאלה גם יהיה שמחת בית השואבה. אה, בטח. בשמחה רבה, כן.
בוודאי, ודאי, כל מי שבהגדרה הזו. הרב בנימין כהן, שיהיו בשורות טובות, תמשיכו לעשות, לקדש שם שמיים בעניין הזה, כי בסוף בסוף כולם מסתכלים איך זה נראה בישיבות, וזה המתווה שעובד הכי יפה והכי נכון שיכול להיות. בהצלחה רבה, אמן תודה רבה.
אמן תודה. ואמן, כל טוב שלנו.
בשורות טובות, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. מבצע מיוחד לימי הסגר, אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים!
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
הרגע הזה, שאת עומדת ומסתכלת עליהם ישנים, כל כך רגועים, ואת מחייכת לעצמך. כי את יודעת, כשהחיתול שלהם יבש, הם ישנים טוב יותר. Pampers Baby Dry, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. את פי שניים יבש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל, אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אז גם אם התנועה דלילה והכבישים נראים ריקים, סעו תמיד בהתאם למהירות המותרת ולתנאי הדרך. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
100% מההורים ששכחו את הילדים שלהם באוטו, אהבו אותם עד השמיים. בייבי ביפ, מכשיר קטן שעושה שינוי גדול. אמא, אבא, עם בייבי ביפ לא תשכחו את התינוק באוטו. בייבי ביפ, מכשיר קטן וחכם המסייע במניעת שכחת ילדים באוטו ובכל מקום. לפרטים נוספים חפשו בייבי ביפ בגוגל.
זוהי הודעה חשובה מקופת העיר. עקב המצב, החלוקות העצומות של דלת מינים מיותרים בשלמות התקיימו בעשרות מוקדי חלוקה ובפחות ממחיר הקרן. החלוקות התקיימו בבני ברק היום דלת בתשרי ובירושלים מחר ה' בתשרי, עם כל סוגי הלולבים וההתרוגים בהידור עצום לבחירה עצמית. ובגלל הנחיות הקורונה, כדי להקל על בחירת ארבעת המינים, הוספנו מיון קפדני נוסף, והכל ברמת הידור שלא הייתה כמותה. מיקומי מוקדי החלוקה מתפרסמים ברחבי הערים, אל תפסידו.
חברים, לא להירדם על ההגה, שירבית נותנים לכם מחיר, תיקחו. איפה אתם תקועים? אדוני, ירוק, סע.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
כל חי ואת רוגי אבות, במיזם מיוחד לימי הקורונה.
ושמחנו וחגר.
מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
באתרוג יש את צורת גידולו, נקיותו ואף את צבעו. בכן בהדסים יש להקפיד על שילוש מלא ומוחלט, כל זה ועוד מוקפד היטב בקשרות זו.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים עם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:29, פרשנים עכשיו, יצחק נחשוני, עורך מרכז העניינים, שלום ובוקר טוב וגמר חתימה טובה.
בוקר טוב, היום מברכים גמר חסימה טובה, גמר חסימת טוב.
איזה חסימת, מי חוסם אותך?
מה, יש סגר, חסימה.
לא, אם נאמר גמר חסימתי, אז זה חסימה, אבל כן, אנחנו בחתימה.
יהודה אבידן. משמעות כפולה.
יהודה אבידן, שלא נחסום אותו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, יהודה.
איך נפתחה השנה, איך היה ראש השנה, איך התקופה הזו?
תשמע, ראש השנה, בניגוד למה שחשבתי שחומרים, אני בפחד שאנשים לא יבואו, אני רוצה לומר שכן הצלחנו לקיים עניינים, גם מבחינה אחת שעמדנו בכלים, וגם מצד שני שבאו אנשים, פיצלנו, היה ברחבות, בדשא בחוץ, היה גם התארגנות יפה מאוד בחוץ, גם כן מבחינת התנאים של האנשים, אז ככה שגם אלה שהתארגנו בחוץ לא הרגישו מוזנחים, ובסך הכל היה באמת, אבל יפה מאוד, ביותר היה שפעם אחת אמרו לאנשים, רבותיה, לשמור על כללים, כולם מסכות, לא על, 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 מתחת לאף, על האף, ואתה ראית כל התפילה, שעות של תפילה, אנשים לא שיחקו משחקים, באמת השתדלו, באמת שמרו, ואתה יודע מה זה, בסדר גמור.
אותי רגשה העובדה שמכל חנייה, באמת מכל חנייה, שמעתי כל שופר, שמעתי תפילות, והיה, אנשים התארגנו בעצמם, לדברים ש, שלא חשד, אני התפללתי במניין ש... פשוט זה היה, התנאים היו יותר מושפעים, יותר מאשר בכנסת רגיל. והצטרפו שכנים שהם, לא חושב שהם בראש שנה הולכים לבית כנסת. אבל למדו אנשים ושמעו כל שופר, וצריך לקחת גם את חצי הכוס המלאה. לא יודע אם היא חצי, אבל יש משהו גם בדברים האלה. זה עשה משהו, זה עשה משהו.
אין ספק, כן, אין ספק, מכל כיוון זה היה נראה, וההתגייסות ההמונית לתקיעות שופר לכל מי שלא יכול היה לצאת מהבית, מבודדים, חולים, זקנים, קשישים, כולם, זה בהחלט מרגש.
כן, מתחת לחלונות, מתחת לחלונות של מבודדים.
גם הם זכינו לעבור מבית לבית של חולי קורונה ולעזור להם בתקיעת שופר, גם בזה עשינו, וזה היה
בסדר. ודאי, ודאי.
לא רק בתקיעת שופר, גם במצרכים, גם ב... כל הדברים שצריכים לחג, ממש עם ישראל נראה
בתפארתו
בימים הקשים האלה, זה הרבה יותר
מתאם. אז כדי להשלים, כדי להשלים את התמונה הזו ושנעשה חסד באמת, זה שנשמור על הכללים וככה גם פחות אנשים יצטרכו לקבל את העזרה הזו. טוב, בואו נדבר רגע על איך שזה נראה. זה לא בדיוק סגר, זה הרי בדיחה אחת גדולה כל הדבר הזה, וככה המדינה נראית. מכאן לא יוצאים הכיוון.
שנייה, אתמול הצלתי מאשדוד, ואחרי שנוסע לפיקוד, היה לנו המון בעיות, המון זאת אומרת, אנשים שפונים, וזה אמרתי, אני אסע, במקום לעבוד, גם ככה צום, גם ככה לא עושים כלום, אני אסע. ואני רוצה לומר לך שצאתי מאשדוד, והגעתי עד ברמלה, ואפילו בשביל הנימוס לשאול אותי לאן אתה נוסע, כדי שאני אוכל להשתמש להתפאר באישור שיש לי של המעבר, לא זכיתי, אף אחד לא שואל, לא מחסומים, לא משטרה, לא כלום, זה היה דרך מאוד מהירה, ואתה יודע מה? זה שוב פעם מבאס, כי גם עושים סגר, גם עושים את האנשים מעבודה, גם אין שום סגר באמת, אין כלום, אני לא מצליח להבין את זה, לא מצליח, או שעושים סגר, כבר אכלנו אותה, אז יאללה, עד הסוף.
זה חוסר אמינות, הרי מלכתחילה החליטו שזו תהיה הכנה לסגר, שכדי שלא ייפול ב-100%, יעשו שני צעדים, מה שנקרא שתי פעימות, והייתה החלטה מודעת כזאת. משטרה לא סתם לא כופה ולא אוכפת את החוקים. ואם יש החלטה כזאת, לא יכול להיות שהעם לא ידע עליה. לא יכול להיות שלא יגידו לה, תשמעו, עכשיו זה סדר נושם, ואחרי יום הכיפורים אנחנו נלך למשהו יותר חמור, אם לא יהיה לנו אפשרות. אני חושב שהבעיה העיקרית זה לא רק האמינות. אני חושב שמה שהיה יכול לעזור היום זה לא פרויקטור, ולא רופאים שיש לנו ברוך השם טובים ונהדרים שיבואו לציבור, אלא מישהו שיהיה המסבירן הלאומי שלנו, כמו שהיה לנו במלחמת המפרץ, מי שזוכר את נחמן שי, שהיה עולה כל פעם לדבר לציבור ומשתף אותו, במלחמת ששת הימים, רגע, תן לי לגמור, תן לי לגמור, מי שזוכר היה... מי שזוכר היה אז
הרצוג
שבא ואמר לציבור מה הכוונות האמיתיות ומה צריך לעשות.
כל דבר יש לך את ההרצאות של תל השמה, וכולם שאל שאלה קטנה ואתה נותן לו הרצאה, אתה צריך להבין. נכון. ומסבירן.
אז למה אתה מפריע לי בהרצאה? באמצע הרצאה אתה מפריע?
נכון, כי זה לא זמן להרצאות. כדי שיהיה מגבירן, אתה צריך שיהיה גם פעולות אמינות. וכשאין לך פעולות אמינות, אז אתה צריך שקרן, לא מסבירן. ולכן אין מסבירן.
זה מיטה ותענגולת, ואם היה מסבירן, הוא היה כופה על מי שצריך שיהיה אמין. אוי,
נו, באמת, די, עכשיו דבר.
כן, היו תקופות שלא האמינו גם לממשלה הזאת, ובכל זאת מסבירן נכון, שינה מהרגע להרגע, מסבירן נכון, הכוונה שלא יהיה תלוי, ולא יהיה פוליטי, ולא יהיו לו נגיעות,
הוא לא יהיה המחליט, בדיוק, הוא לא יהיה הפרויקטור ולא ראש ממשלה.
נכון, נכון.
יש, לא, יש נקודה חשובה, יש לנו אתגר חשוב פה, כי האמון של הציבור הולך ופוחת, אתה רואה את מה שקורה סביב ראש הממשלה, וראש הממשלה שגם...
הנה, אתה רואה, אתה יודע מה?
אני לא אוהב את כל ההתנפלות, רגע, אני לא אוהב את ההתנפלות על היועצים של ראש הממשלה, כי מחוץ לבית ראש הממשלה יש אלפים שכל לילה מפרים את ההוראות בצורה הכי גסה ובוטה, אבל כששני יועצים של ראש הממשלה נותנים להם על הראש, אבל בסוף, בסוף זה מחלחל.
אבל בצלאל, תראה איך אתה רוצה שמישהו יאמין כאן. הלכו שני יועצי ראש הממשלה, ואני לא יודע מה הסיפור, בוא נאמר, עסוק הפרה בשביל הכללים, בסדר? תראה מה התקשורת אתמול התעסקה, כשיש תמונות של מאות אנשים עזוב את ההפגנה שמצולמים בארוחה בארוחת החג כביכול
יודע, עצור שיועצי ראש ממשלה יעבו דוגמה שלילית גם אם יש גם אם יש אתה מרצה
תן לסיים שנייה
הרצאה
לא מה המשטרה פתחה בבדיקה על היועצים איך אתה רוצה שיהיה כאן אמינות במדינה ולא כל פוליטיקה כשאתה רואה שהמשטרה פותחת בדיקה מיד על דבר כזה, ולא שמע
שפתחה לא בדיקה על אנשים. וזה לא בסדר,
לא,
זה לא בסדר, וזה לא בסדר, ולמרות שני הצדדים האלה, למרות שני הצדדים האלה, יבואו ויגידו שהחרדים אשמים. אז...
זה בסדר. השתחו הזמנה לקרלין, או לסר ויז'ניץ, על איזה מישהו.
לקרלין? למה לקרלין? חז וחלילה.
סליחה, לא לקרלין.
קרלין הם הכי מקפידים.
סליחה, לסר
ויז'ניץ. גם זה לא בסדר. גם זה לא בסדר.
אבל לא ישלחו ולא יעיזו לשלוח הזמנה או הודעה על חקירה לאלה שישבו לארוחה 400 איש בבלפור. וזה מרתיח.
אם החרדים היו עושים הפגנה דומה, אם החרדים היו עושים הפגנה דומה בדיוק למאפיינים שיש בבלפור, כל מי שהיה שם היה מקבל זרנוקים, והיה מקבל דוחות, והיה מקבל מכות ואלימות ואלות, אבל כשמדובר באותם מפגינים שם מהשמאל, מול בית ראש הממשלה, מקבלים גיבוי ממערכת המשפט, משוחררים כשהם נעצרים, כך זה נראה. פחדים מהם.
אבל זה לא...
בבני ברק היה בקטנה, נעצור שלושה אנשים שטויות.
זה לא מצדיק שום דבר, אנחנו צריכים לשמור ודאי. אנחנו צריכים לשמור על הכללים ולעבוד דוגמה ולהיות כאלה שבאמת מובילים ולא להתעלות בכך שיש סעודה
לא,
בבלפור ובגלל
יצחק,
זה
יצחק, אצלנו לא, חלק לא, וחלילה. לא. מה שאני מקום... אמרתי, יצחק, מה שאני כן. אמרתי זה על איך הציבור מסתכל על הדברים ולמה נכון? הציבור, ויש לי עוד תובנה. אתה לא יכול גם כן, כמו ילדים, אנחנו הישראלים, היהודים, מרדנים. לא, עוד לפני הוא התחיל, הוא התחיל כבר השלב השני. השלב הראשון הוא שכשאתה לוחץ בן אדם יותר מדי לפינה, בסוף זה מתפרץ. וכמה אתה יכול למשוך ולמשוך עם הגבלות וכו'. בסוף זה לא עובד קשה.
אתה יכול למשוך עם הגבלות אם הן אמיתיות. אם הן שקריות, ואם הן לא אמיתיות, ואם אתה מכריז על סגר בראש השנה, ובסוף זה נראה כמו שנראה, אז ודאי שהאנשים יוצאים לכליהם, ולא ישמעו לך. אז לכן אני שוב אומר, המסבירן הלאומי חייב להיות. ואם לא יהיה דבר כזה, ואם ימשיכו שהפרויקטור וראש הממשלה, ופוליטיקאי כזה ופוליטיקאי אחר, יעלה לשיפור ויגיד ויוכיח את העם מה לעשות, כשאנשים שלא לא עושים את זה, זה לא ילך. פשוט זה לא ילך. אלא אם כן, כל אחד לעצמו ודאי שישמור. הרי אנחנו שומרים כל אחד לעצמנו.
מה שנותר לנו זה להתפלל שכל הסיפור הזה יהיה מאחורינו כמה שיותר מהר, ושתהיה לנו שנה מבורכת.
ושיתנו לנו להתפלל.
ניתנו לנו להתפלל.
אחרי כל המספרים שאתם רואים, הרי זה היום ברור לכולם, כן? שאנחנו עומדים בעצם היום על כמעט על מיליון חולים במדינת ישראל, שמתוכם 950, כן, כי לפי כל המספרים שאתה רואה היום, שאם יש לך 10% מכל תוצאה של בדיקה שאנחנו עושים, מקבלים את
השאלה, השאלה מה אתה קורא חולים.
אז היינו צריכים להיות מזמן בחיסון עדר, איפה אתה?
השאלה מה אתה קורא חולים.
מאומתים, עזוב, מאומת, מי שמאומת.
אם אתה רואה משרד הבריאות של אתמול את ההודעה שרוצה שהולך להגיע ל-100,000, ותגלה פתאום 10,000 חולים, בוא נתחיל להבין שאנחנו נמצאים מספרים אסטרונומיים.
לא, ברור לי שעל כל, יהודה, יהודה ברור לי, ואתה מכיר את הנתונים הרבה הרבה יותר טוב מכולנו כאן, על כל חולה מאומת אחד, על כל מאומת אחד, יש לפחות שלושה שלא יודעים עליהם. לפחות שלושה, נכון, לא יותר.
נכון,
והם המדבקים. או שלא יודעים כי לא נבדקו, או שלא מרגישים כלום.
הם המדבקים, אגב. אלה, הם מדבקים.
כן, לא, מי שיודע, לא, מי שיודע שהוא מאומת, במקרת ההרגשה ונשמע, לא מדביק. אני מדבר גם על הם, גם עליהם וגם על אלה שלא יודעים כלום. ילדים, למשל, שכמעט לא מרגישים כלום, יכולים להדביק בלי לדעת.
אגב, בציבור החרדי, קראת בתחילת, אנחנו שמעתי נתונים לגבי הציבור החרדי.
אתה רוצה לשמוע את זה שוב?
רוב אלה שאתה, כן, אתה יכול להגיד, אבל רוב אלה שאתה מדבר עליהם, זה ילדים, ולכן הנתונים שונים לגבי
תקשיב, אני אחזור על הנתונים ותבין, אז אני אחזור על הנתונים כדי שתבין את הנקודה. היו בגל הראשון, הגל הראשון זה חודש
ניסן ועלה,
4,870 יהודים חרדים שנדבקו, והם גרים בערים החרדיות המובהקות, לא בערים המעורבות, כי רוב הציבור החרדי מורכז בערים המובהקות. נפטרו 52 בני אדם בערים האלה. זה גל ראשון. גל שני שהחל בפלוס מינוס ברביעי לשישי 20, מאז ועד היום 33,000 מאומתים ו39 יהודים שנפטרו, חרדים שנפטרו.
אבל המאומתים רובם ילדים.
גם אז היו הרוב צעירים.
לא.
עדיין הפער הוא משמעותי, הפער הוא משמעותי בין 4,033, וזה אומר שיותר שומרים, יותר שומרים. לא, זה אומר שאתם שומרים, מאוד שומרים על המבוגרים.
על המבוגרים מאוד שומרים, זה נכון.
כן, טוב, והנתונים
בעניבות... אבל גם צריכים לשמור, לפי מה שהולך בבתי החולים.
יש גם נתון אחד שאתם לקחו אותו בחשבון, אתם רואים את כמות החולים וגילי החולים, אתם רואים שיש פער שכמעט 3.5% בין הבנים לבנות בגילאים מ-10 עד 20, ששם זה הבחורי הישיבות, ואתה רואה את הקפיצה הגדולה ביותר בעצם בפערים בין הבנים לבנות, ששם יש הרבה יותר חולים.
מאוד, מאוד משמעותי.
עכשיו, וזה רק מראה שגם התחלואה של החרדים כבר קיימת, המון היא נמצאת בשליטה, בחבויה, בתוך הישיבות, לא מסתגרים, לא יוצאים החוצה, לא מפיצים את זה, לא מוצאים את זה.
מפיצים את זה רק בפנים, האופציה היחידה להפיץ זה רק בתוך המערכת ולא בחוץ, אין ספק.
אני מקווה שיהיה ככה גם שיצאו לבין הזמן.
כן. לא, יצאו החוצה, לא. מי שמוגדר כמאומת לא יוצא לבין הזמן, אם רק
משהו. לא, אבל מי שלא, מי שנסע גם יכול להדביק.
לא, אם לא יודעים על השורטים עליו.
כן, כן, בטוח שיטפלו בזה כמו שצריך. חברים, יצחק נחשוני ויהודה אבידן, שיהיה גמר חתימה טובה, בשורות טובות, שכפלות יתקבלו.
אמן, כל
טוב. בשורות טובות, להשתמע פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי, ועכשיו גם בקפסולות למדיח, כי בניקיון אין כמו פרי.
מבצע מיוחד לימי הסגר, אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים!
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
קיים את הילד הזה לאביו ולאמו.
יש קונה עולמו ברגע, ויש בונה עולם בשטר אחד. אלפי זוגות כואבים מחכים לעזרתכם, על מנת להפוך חלום למציאות. תרמו לבונה עולם, וקנו לכם שותפות, לשנה של נחת מהילדים בעזרת השם. מאת הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטא, בואו להיות חלק, ולבנות עולם חדש לזוגות. בונה עולם. לפרטים חייגו, 1-800-300-307.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל, אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אל תענו להודעות בזמן הנהיגה ואל תסתכלו בנייד כשאתם חוצים את הכביש. זכרו, אם זה דחוף, מתקשרים. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד. גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי, ועכשיו גם בקפסולות למדיח, כי בניקיון אין כמו פרי.
החניכיים שלכם מדממות בזמן שימוש בקיסם? אל תתעלמו מהמצב. דימום החניכיים עלול להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצריים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
זוהי הודעה חשובה מקופת העיר. עקב המצב, החלוקות העצומות של דלת מינים מיותרים בשלמות התקיימו בעשרות מוקדי חלוקה ובפחות ממחיר הקרן. החלוקות התקיימו בבני ברק היום דלת בתשרי ובירושלים מחר ה' בתשרי, עם כל סוגי הלולבים והאתרוגים בהידור עצום לבחירה עצמית. ובגלל הנחיות הקורונה, כדי להקל על בחירת ארבעת המינים, הוספנו מיון קפדני נוסף, והכל ברמת הידור שלא הייתה כמותה. מיקומי מוקדי החלוקה מתפרסמים ברחבי הערים, אל תפסידו.
כל חי ואתרוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
באתרוג יש את צורת גידולו, נקיותו ואף את צבעו. בכן בהדסים יש להקפיד על שילוש מלא ומוחלט, כל זה ועוד מוקפד היטב בקשרות זו.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים, אם ירצה השם, לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי עם אגבות הפלא, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית המאפשרת מגע עם מזון ללא חשש, חילול שבת וגניזה. סאנו סושי עם אגבות הפלא, סופגות מה שאחרים לא. חברת סאנו מאחלת שנה טובה וחג שמח לכל בית ישראל.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.46, כמדי בוקר בעשרת ימי תשובה, אנחנו עם משהו מחזק או חיזוק קטן לקראת יום הדין הגדול והנורא, יום הכיפורים, והבוקר אנחנו אומרים בוקר טוב לגאון רב אברום ברוידא, שלום ובוקר טוב, גמר חתימה טובה.
שלום וברכה, בוקר טוב, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
שנה טובה, הרב ראש כולל קלם ודיין בבית הדין של מרן הגאון רב ניסים קרליץ זצ"ל, שאגב עוד מעט השנה לפטירתו.
כן, כן, אנחנו ברוך השם גם זכינו השנה לעבור לקהילה חדשה בגני איילון בחיסמח, כן, וברוך השם רואים איך שבית ישראל פורח וקמה קהילה חדשה של בני תורה וכולה על אדני הקודש ובעזרת השם.
והתורה ובעזרת השם שזה לא תהיה הקהילה האחרונה, אלא שיקומו בעקבותיה עוד ועוד קהילות כאלה בכל רחבי ארץ הקודש.
הלוואי שכן נזכה לראות במציב גבול אלמנה במהרה בימינו.
בהחלט. אז קיימת שאלה מאוד מהותית. כן. קיימת שאלה מאוד מהותית להרבה אנשים בתקופה הזו. אפשר לעשות מהפך בחיים שלנו, לשנות את ההתנהלות שלנו, ואני מדבר על עניינים הרוחניים כמובן, לא הגבלות קורונה כמובן.
הכל היה באטליה. גם השינויים האישיים משפיעים גם על כל מהלך ותהליכי החיים של כולנו.
ולהפך, כן.
בוודאי. באמת, השאלה הזאת היא מבוכה גדולה שקיימת אצל הרבה מאוד אנשים, שכשמגיעה תקופת הימים הנוראים, חודש אלול, הימים הנוראים, כל מי שחווה וגדל בבתי המדרש, על גווניהם השונים, מרגיש את הצורך באמת הקריטי בימים הללו לאיזשהו שינוי, להתעלות, ליציאה מהשגרה, להגיע באמת לאיזשהו תועלת ו... שינוי מהותי מהמצב הכללי. ובאמת המבוכה שיש בדבר הזה, מכיוון שאנחנו רגילים תמיד לעבור את החלק הזה של תקופת השנה ולחזור חזרה לאותה שגרה שבה היינו גם קודם לכן. ואז תמיד השאלה שצצה ועולה, אם כן, מה המשמעות של הימים הללו בחיים שלנו, לאור העובדה שתמיד באיזשהו מקום אנחנו חוזרים לאותה נקודת מקום שבה היינו קודם לכן. אני חושב שהדבר הזה באמת הוא טעות, אנחנו לא חוזרים לאותה נקודה, אנחנו כל הזמן בתהליך של שיפור והתקדמות, רק אי אפשר לראות אותו בטווח מיידי, אלא יותר יהיה קל אם אדם ירצה לבחון במשך שנות חייו, איכן הוא היה לפני 10 שנים, או אפילו פחות, 5 שנים אחורה, ואיכן הוא נמצא היום, אז הוא יגלה באמת שמתקיים תהליך מתמיד של התעלות, של התקדמות, של כל מי שבאמת משקיע את המשאבים שלו בעבודה הזאת. ואנחנו מדברים על יהודים שבאמת הימים הללו עבורם הם ימים של התעלות, ובאמת חיפוש וביקוש מבחינת ישמח לב מבקשי השם. אבל בצל, באמת אני הייתי שמח באמת לעמוד על הנקודה הזאת של כן. מה אפשר לעשות למייסה, כמו שאומרים. קל מאוד לדבר בסיסמאות, קל מאוד בתיאוריות, וקשה מאוד ליישם את זה במה שנקרא באופן עובדתי בחיי היום-יום.
אז מכיוון שהרב לא מדבר עכשיו בבית המדרש בפני בני עלייה שיבינו את עומק הדברים, צריך פה לעשות את זה בצורה, לפשט את זה לציבור.
לנסות להגיד, להסביר את זה בצורה פשוטה ביותר. אז אני באמת רוצה לנקוד, לגעת באמת בנקודה הזאת. שים לב, יש כאן משהו מאוד מאוד, שאולי צריך להבהיר אותו. יום כיפור זה יום שעוסקים בו בכפרת עוונות, מקים על חטא, מתוודים, מבקשים הקדוש ברוך הוא סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, רשימה ארוכה של חטאים ושל עוונות. ראש השנה, לא הזכרנו מילה אחת בענייני חטאים ועוונות, כמעט לא עסקנו בסוגיה הזאת בכלל, זה כל היום הזה עוסק במלכויות, זיכרונות ושופרות. למעשה ראש השנה הוא יום הדין, ויום הכיפורים הוא יום הכפרה, יום הדין לא עוסק בכלל בחזרה בתשובה. מה המשמעות של הדבר הזה? איך ייתכן שכשעוסקים ביום שבו 3 ספרים נפתחים, ספרי חיים, ספרי מתים, ספרם של בינונים, ולא עוסקים בחזרה בתשובה? אני חושב שיש כאן אולי איזשהו מפתח להבנת כל התהליך שאנחנו צריכים כאן לעבור בימים הללו. יש אחת השאלות המרכזיות בכל חיים, החיים של כל אדם ואדם, זאת שאלת הזהות. ואני אסביר מה הכוונה. כשאנחנו כולנו מגדלים בבתינו, במשפחותינו, ילדים. ילדים בדרך הטבע גם משתובבים, לפעמים יתר על המידה, וגם באופן טבעי נוצרים כל מיני צרכים לטפל בילד, להשקיע בו, לגדל אותו, לחנך אותו. אנחנו עושים את זה באהבה גדולה ובמסירות גדולה, משום שמדובר בילדים שלנו, וכל אחד לילדיו מוכן לתת את כל כוחו ומרצו, ואנשים לא רק שהם עושים את זה בשמחה, אלא הם מבקשים ומתפללים לזכות לזרע של קיימא, כדי שיוכלו להשקיע בהם את כל כוחותיהם, כדי לגדל אותם בתורה ולמצוות. לעומת זאת, אם היינו צריכים לגדל ילד של מישהו אחר, או אם הילד של השכנים נמצא אצלנו כשהוא בא לשחק עם הילדים שלנו, והוא ישתובב וישבור לנו משהו בבית, או שהוא יתנהג בצורה לא ראויה, אנחנו לא כל כך בקלות נספוג את נחיל את המצב הזה. אנחנו נעדיף להחזיר אותו לבית תורה ולומר להם, תראו, הילד עכשיו לא במצב רוח כל כך מוצלח, והוא גם גורם לזקין סביבתיים, תטפלו בו אתם. ההבדל הוא פשוט מאוד. כשזה ילד שלנו, כשזה חלק מהמשפחה, אז אנחנו אפילו לא מעלים על דעתנו שום דבר אחר חוץ מאשר באמת להתמסר, להשקיע, לפעמים בגערה, לפעמים בחיבוק, לפעמים בדרך כלשהי שמקדמת את המצב החינוכי שלו, אבל אף פעם אנחנו לא נרים ידיים, אף פעם לא נוותר, ותמיד נתמיד ברצון להיטיב איתו. כשזה לא קשור אלינו, אנחנו מתייחסים לזה בצורה שונה. זה נכון גם ביחס, למשל, ביחס של אזרח במדינה. אזרח במדינה שעובר על החוק, לא זורקים אותו במדינה, הוא נולד כאן, זאת מדינתו, זאת אדמתו, זה ארצו, בתוך המערכת ייתנו לו כנסות, אנשים, מדרך גיסא שהוא גם כן יש לו זכויות רבות, יש לו זכות לעבוד ולהרוויח ולקבל את התנאים המיוחדים שהמדינה מעניקה לאזרחיה, כך דרכו של עולם. אבל כשיבוא איזשהו אזרח ממדינה אחרת וירצה להתנהג וינהג שלא כחוק, אז הוא יקבל צו גירוש, יוציא אותו מהמקום. אף אחד לא ינסה לתקן או לתת לו את ההזדמנות הנוספת. אין הזדמנות נוספת, פשוט הוא מחוץ לתמונה, מגרשים אותו מן המדינה ומוצאים אותו מהמערכת. מלכות שמיים כן. משתקפת בחיי העולם הזה. כשאנחנו רואים את התפיסה האנושית של בני אדם, זה בדיוק משקף את מה שקורה, מה שכתוב בלשון חז"ל, מלכות הדשמיה כן מלכות הדערה. זה אומר כך, אם אתה שייך, והקדוש ברוך הוא אבינו והוא מלכנו, ואנחנו בנים למקום, אז גם אם אנחנו כושלים, וגם אם אנחנו חוטאים, וגם אם אנחנו עושים דברים לא ראויים, אבל כשאתה בן של הקדוש ברוך הוא, ההתייחסות אליך היא בהתאם.
בהחלט. טוב, בזה נחתום, כי אנחנו חייבים לסיים. לצערי, הייתי רוצה להאריך עם הרב, כי יש כל כך הרבה, זה כל כך מרתק ומחזק, אבל אנחנו נמצא את
ההזדמנות בעזרת השם. העבודה הגדולה שלנו, אם כן, זה לייצר את הזהות של בנים אתם להשם אלוקיכם. אם נזהה את זה, נזכה לכפרת עוונות גם כן, בעזרת השם.
בעזרת השם. הגאון הרב אברום בוידה, ראש כולל קן, דיין בבית הדין של רב ניסים, ורב קהילת בני התורה באחי שמח יישר כוח, שיהיה גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה ובשורות טובות.
תודה, תודה, בשורות טובות, סיימנו, תודה לצוות שלנו, תודה לכם שהייתם איתנו, בוקר טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
שלום, כאן השף אסף גרנית. רוצים להוסיף צבע לשולחן החג?
ועכשיו בנאמן, 40% הנחה על כלי בישול ואירוח בקניית 3 פריטים ויותר. כפוף לתקנון.
שנה טובה מנאמן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
הרגע הזה, שאת עומדת ומסתכלת עליהם ישנים, כל כך רגועים, ואת מחייכת לעצמך. כי את יודעת, כשהחיתול שלהם יבש, הם ישנים טוב יותר. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר 1 במחירות בעולם. את פי 2 יבש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
אני מחפשת רואת חשבון אחראית, מקצועית ועילה, חכמה ומדויקת, וגם עם יושרה פנימית.
כל המעסיקים יודעים, לבוגרות של אונו יש ערך מוסף. מגוון מסלולי לימוד אטרקטיביים לנשים בקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו, בירושלים ובאור יהודה. לפרטים 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
וגומו לעזרת בונה
אחת בשנה קמים לעזרת מוסדות יד מהריץ, תורמים וזוכים להתברך בעת רצון נדירה ומיוחדת מפי קודשו של מרן פוסק עדת תימן הגאון הצדיק רבי יצחק רצה בשליטה. חייגו כעת 050-414-5141, 050-414-5141.
חברים, לא להירדם על ההגה. שירבית נותנים לכם מחיר? תיקחו! איפה אתם תקועים? אדוני, ירוק, סע.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
מיניבר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיניבר. מים חמים לשפעת, זה מיניבר נועם אחד. כוכבית 85-10.
זוהי הודעה חשובה מקופת העיר. עקב המצב, החלוקות העצומות של דלת מינים מהודרים בשלמות התקיימו בעשרות מוקדי חלוקה ובפחות ממחיר הקרן. החלוקות התקיימו בבני ברק היום דלת בתשרי ובירושלים מחר ה' בתשרי, עם כל סוגי הלולבים והאתרוגים בהידור עצום לבחירה עצמית. ובגלל הנחיות הקורונה, כדי להקל על בחירת ארבעת המינים, הוספנו מיון קפדני נוסף, והכל ברמת הידור שלא הייתה כמותה. מיקומי מוקדי החלוקה מתפרסמים ברחבי הערים, אל תפסידו.
כל חי ואת רוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של 4 המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
ישנם הלכות ופרטים רבים בדיני 4 המינים. אנחנו יושבים עם רבני בית הוראה ומקפידים על כל ההלכות וההידורים כדי שהציבור יקבלו 4 המינים למהדרין מן המהדרין.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים אם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מוביל ב7 מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניקה 160 מיליון שקלים לכם, אנשי התעשייה הישראלית. אתם המניעים את המשק קדימה, העומדים בחזית הכלכלה. עכשיו תורנו לעמוד לצדכם בשלושה מסלולי סיוע. הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות גם במסלולים מהירים, העלאת הפריון בתעשייה, ומסלול ייעודי למתן פתרונות ייצור להתמודדות עם נגיף קורונה. לבדיקת זכאותכם, חפשו בגוגל מחזקים את התעשייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. משרד הבריאות מפרסם בדקות האחרונות את מניין הנדבקים ביממה האחרונה, שוב עלייה במספרים.